לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השם עליהם יחיו. פרשת תצווה, אנחנו כבר נמצאים בעיצומם של הימים המיוחדים של חודש אדר, ואנחנו רוצים להספיק משהו מהמגילה הזאת כדי שיהיה לנו משהו ביד ושיהיה לכם משהו לומר בתוך סעודת פורים, שתוכלו לשמח את האנשים. לכן מאזינים יקרים, תיקחו עת ודף ותתחילו לרשום את הדברים כדי שיהיה לכם את הדברים ברורים, תוכלו לומר אותם בעזרת השם בסעודת פורים, ותסמחו את האנשים בחידושי תורה מיוחדים על פורים. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת באיזה תקופה הייתה מגילת אסתר. מהי התקופה שמגילת אסתר הייתה? אז קודם כל, ההיסטוריה של עם ישראל היא לא ארוכה. אפשר לראות אותה ממש ברגעים מסוימים. זהו זה. לא צריך הרבה. למשל, יציאת מצרים. עם ישראל יצא מארץ מצרים. מאותו זמן הוא נהיה עם. אז מיציאת מצרים, 40 שנה במדבר, עם ישראל עבר את הטירונות הכי חזקה בכדור הארץ. 40 שנה במדבר. נכנסנו לארץ ישראל. בארץ ישראל היה 7 שנים שיהושע כבש את הארץ. 31 מלכים. אחר כך 7 שנים חלוקה, חילקו את הארץ. ואז התחילו השופטים, עתניאל בן כנז, אהוד בן גרה, היה גם גדעון, היה שמשון, היה בועז, עד שהגיעו לעלי הכהן. עלי הכהן היה השופט האחרון, משם התחילה תקופה של שמואל הנביא. שמואל הנביא משך את שאול, אחר כך משך את דוד, ושמואל הנביא, זה הייתה התקופה שלו. דוד הוליד את שלמה, שלמה המלך בגיל 12 מלך, ואז הוא רוצה לבנות את בית המקדש. כמה זמן עבר מיציאת מצרים עד שופט אחרי שופט, בתשקות הארץ 40 שנה, בתשקות הארץ 40 שנה, כל השופטים שהיו, כולל ברק וברק ודבורה הנביאה, כל אלה היו בתקופה של השופטים, ושמה בסך הכל עד בניית בית המקדש, כתוב בפסוק, והיא ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש זיו, שם בנה שלמה המלך את בית המקדש. זאת אומרת, עברו בסך הכל מיציאת מצרים עד בניית בית המקדש 480 שנה. בית המקדש הראשון יחזיק מעמד 410 שנים. אחרי כן הגיע לבוכדנצר, החריב את בית המקדש, ויצאנו לגלות של 70 שנה לבבל. יצאנו לגלות 70 שנה, זה מיד אחרי חורבן בית המקדש הראשון. אחרי גלות של 70 שנה, חוזרים עם ישראל לארץ ישראל, ואז בית המקדש נבנה ומחזיק מעמד 420 שנה. אחר כך מגיע טיטוס, מגיעים הרומאים ומחריבים את בית המקדש, ואז יצאנו לגלות של 2000 שנה, עד עצם היום הזה שאנחנו נמצאים כעת בארץ ישראל. כל הדברים האלה זה ממש בשניות, זה החשבון של עם ישראל. בתוך זה יש הרבה פרטים, אבל אנחנו ניכנס לדברים הכלליים. כדי לזכור את זה ולדעת מתי הייתה מגילת אסתר, אז מגילת אסתר הייתה בין חורבן בית המקדש הראשון לבניית בית המקדש השני. בתוך ה-70 שנה של הגלות היה הנושא של מגילת אסתר. 12 שנה לפני שעם ישראל עולים לישראל דרך עזרא הסופר כדי לבנות את בית המקדש, 12 שנה קודם לכן התחילה מגילת אסתר. בסך הכל 58 שנה בגלות, משם התחילה מגילת אסתר. זאת אומרת, מגילת אסתר באה בין חורבן בית המקדש הראשון לבניית בית המקדש השני. כדי שנזכור את זה, אז כדאי שנכתוב את הפסוק, את המילה בפסוק, ואז אתם תזכרו את כל ההיסטוריה הזאת. תכתבו את המילה, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. המילה ושכנתי מכניסה בתוכה את כל מה שאמרתי. רק במילה ושכנתי. ושכנתי, יש בה את בית המקדש הראשון, את בית המקדש השני, ואת הגלות של ה-70 שנה, וגם איך שבשתי, שהיא מזרע המלוכה, מלכה באותו זמן, כלומר, התחתנה עם החשברוש, היא היחידה שהייתה מזרע המלוכה. ולכן, ושכנתי, תחלקו את המילה לשניים, ושכן פסיק תי. זאת אומרת, כמה זמן ישכון הקדוש ברוך הוא בבית המקדש הראשון, ושכן תי. תי זה 410 שנה. הנה כבר יש לנו את בית המקדש הראשון. אם ניקח את המילה ושכנתי, ונוציא ממנה את המילים ושני, ושני. וב, שין, נון, יוד. זה בית המקדש השני. אני רוצה לדעת כמה זמן הוא היה. אם אתה מוציא את המילה ושני מהמילה ושכנתי, יישאר לך תו וחף. תו וחף זה 420 שנה. זה היה בית המקדש השני. אם אנחנו ניקח את המילה ושכנתי, ונוציא את המילים האמצעיות שלה, הרי הייתה גלות, בין זה לזה הייתה גלות. אז הגלות היא חף נון, 70 שנה. המילה האמצעית של ושכנתי זה חף נון. אנחנו נסמן את המילה חף נון, שזה ה-70 שנה, ואז יישאר לנו המילים ושתי. ושתי זה היה התקופה שלה אחרי ה-70 שנה. הנה, יש לנו את ההיסטוריה בתוך המילה ושכנתי. והנה, בזמן הזה, מגיע החשברוש, ואז אני רוצה שתגידו בשולחן את הדברים האלה. קודם כל, לשאול את כולם, רבותיי, כתוב מגילת אסתר, איך היא מתחילה? והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש, המולך מהודו ועד כוש. כן, אז קודם כל, מה זה והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש? אומר המדרש, את זה אני רוצה שכולם ינסו להסביר. והיא בימי החשברוש, אומר המדרש, והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש, זה צרה גדולה לעם ישראל. המולך מהודו ועד כוש, זה רווחה גדולה לעם ישראל. את המדרש הזה אני רוצה להבין. למה והיא בימי החשברוש זה צרה? המולך זה רווחה. והיא בימי החשברוש צרה גדולה. המולך רווחה גדולה. למה? ובכן, צריך לדעת דבר מדהים ביותר. יש כללים בעם ישראל, איך משתמשים בנו אומות העולם. כתוב בפסוק באיכה, היו צריה לראש. אומרים חז"ל, מה זה היו צריה לראש? כל מי שמצר לעם ישראל נעשה ראש. כל מי שעושה צרות לעם ישראל, אלוקים מגביה אותו. זה קרה בכל ההיסטוריה. גם סדאם חוסיין, לפני למעלה מ-30 וכמה שנים, סדאם חוסיין, מי שמע עליו? מי שמע עליו בעירק? ופתאום הוא התחיל להצר לעם ישראל, זורק עלינו טילים, ואז כל העולם שמע עליו. בסוף, אחרי ששמעו עליו, ברח, תפסו אותו בתוך איזה מערה, שכולו מלא זקן, חשבו שהוא מקובל, בסוף התברר שהכל מלא קינים, ותפסו אותו וגמרו עליו. ככה זה עם ישראל. מי שמצר לעם ישראל, אלוקים מגביה אותו. והשאלה היא למה? למה אלוקים מגביה אותו? מה הסיבה שהוא מגביה אותו? שלוש סיבות. למה אלוקים מגביה את מי שעושה צרות לעם ישראל? תשובה ראשונה, כדי שהוא יגיע לקדוש ברוך הוא לטווח סתירה. מה זה טווח סתירה? אתה כזה קטן, בקושי שומעים עליך, אתה נוגע בעם הכי קדוש בעולם, בעם שהוא בניו של הקדוש ברוך הוא. מי שנוגע בבניו של הקדוש ברוך הוא, אלוקים רוצה להתעסק איתו. אבל אלוקים לא מתעסק עם קטנים. אז מה הוא עושה? הוא מגביע אותו. שיגיע קצת לגובה. כדי שיהיה בטווח של הסתירה, כדי שיקבל את הסתירה כמו שצריך. אז אלוקים מגביע אותו. זאת אומרת, אלוקים כביכול לא נעים לו להילחם עם אנשים קטנים, אז הוא נותן לו גובה, כדי שפחות או יותר יגיע לאיזושהי פסגה, ומשם הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הסתירה. דבר שני, כדי שהסתירה תהיה חזקה, כדי שהמכה שלו תהיה חזקה, אינו דומה אדם שנופל מקומה ראשונה, לאדם שנופל מקומה עשירית. אדם שנופל מקומה ראשונה, אתה שומע, איי, בום, איי, איי, איי. אבל מי שנופל מקומה עשירית, שומעים, איי, בום. זהו, לא שומעים יותר. כיוון שהוא התרסק, והוא נהיה לחתיכות. אז הקדוש ברוך הוא מקביע אותו, ולפני שבר גאון, מקביע אותו, כדי לתת לו את המכה האמיתית של החיים שלו. דבר שלישי, למה אלוקים מגביע את מי שעושה צרות לעם ישראל? כדי שכל העולם ישמע מזה. כל העולם ישמע שמי שמצר לישראל, תראה בסופו מה קרה לו. יקביעו אותו, כולם ראו אותו, כולם שמעו עליו, ואז בום, הוא מקבל את המכה. זה בדיוק מה שקרה להמן. המן היה בסך הכל אחד השרים הפשוטים ביותר, אבל הוא מתעסק עם עם ישראל. אלוקים הקביע אותו, ומשם הקביע אותו עד שתלה אותו על העץ. ככה זה מי שנוגע בעם ישראל. עכשיו, מאזינים יקרים, מכאן אנחנו לומדים שאם יש בן אדם שמצר לעם ישראל, אבל אלוקים לא מקביע אותו, סימן שאנחנו נשאר בצרה שלנו, כי אלוקים לא מקביע אותו. לכן, כתוב בפסוק, ואנחנו אומרים את זה בסליחות, עבדים משלו בנו פורק אין מידם. אם עבדים מושלים בעם ישראל, סימן שאין פורק, אין מי שיציל אותנו, כי הם נשארו עבדים. עבדים משלו בנו, עבדים מושלים בנו, אף אחד לא יכול לפרוק אותנו, כי אלוקים לא מקביע אותם, הם נשארים עבדים. ולכן שיר המעלות, לולי השם שהיה לנו, יומר נא ישראל, בקום עלינו אדם. אם אדם קם עלינו ולא מלך, אזי חיים בלעונו. אם יבלעו אותנו, למה? כי זה אדם, זה אדם פשוט. אלוקים לא רוצה לגאול אותנו. הערבים, יש להם חננה באף שלהם, חננה באף שלהם. הם כל כך בזויים, כל כך מסכנים. אז הם מנסים לשלוט בנו, אנחנו בבעיה איתם. עד היום אי אפשר לצאת מהם. למה? כי אלוקים לא מקביע אותם. אין להם גובה. אז אלוקים לא מקביע אותם, הוא לא לצאת אתם את המכה שלהם. ולכן, עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. אבל אם ראית שהוא מקבל גובה, תשמח. ולכן, איך מתחילים את מגילת אסתר? איך אתה מספר סיפור לילדים שלך? היו היה מלך בשם אחשוורוש. ככה מתחילים. המגילה לא התחילה ככה. המגילה התחילה במילים, והיא בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש, לא מלך, לא כלום, סתם בן אדם. מיד המדרש צועק, זה צרה לעם ישראל. אם זה סתם בן אדם, אוי ואבוי, מה יהיה לנו? אלוקים לא מקביע אותו. אבל כשהמשיכו את הפסוק, וכתוב, המולך, אם הוא מולך, אם הוא מתחיל להיות למעלה, אז אנחנו צריכים להיות שמחים. זה שמחה גדולה לעם ישראל, הולך להיות כאן גאולה שלמה. כך יהיה לנו בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן ואמן. חשלכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו מקווים שהעת עדיין ביד, ואנחנו רושמים את החידוש הבא לפורים במגילת אסתר. המדרש אומר, מה היה הבעיה של עם ישראל? שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. עם ישראל נהנה מהסעודה של אחשוורוש, לכן התחייבו כל עם ישראל כליה. ואילו בגמרא כתוב, מגילה י"ב בשם רבי שמעון בר יוחאי, שהבעיה של עם ישראל הייתה שהם השתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. 60 שנה קודם לכן היה נבוכדנצר. נבוכדנצר עשה פסל בגובה של 30 אמה, 15 מטר גובה, כולו עשוי מזהב. בפה שלו הוא שם את הציץ, ודרך כישוף בתוך הפה שלו הכניס שהפסל היה אומר, אלה אלוהיך ישראל. הפסל הזה היה מדבר. והפסל הזה היה עומד 15 מטר גובה, וכל עם ישראל השתחוו לו, חוץ מחנניה, מישאל ועזריה, השתחוו לו כל עם ישראל. ולכן התחייבו עם ישראל באותו הדור של אחשוורוש, חס ושלום, התחייבו את מה שהתחייבו. למה? השתחוו לצלם. מצד שני המדרש אומר, שזה בגלל שהם נהנו מסעודתו של אחשוורוש. ולכאורה מה הקשר בין אחד לשני? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לחכות מנבוכדנצר? אם זה בגלל הצלם לבד, אז היה צריך מזמן הצלם, 60 שנה כבר עבר. מקסימום תחכה 10 שנים, תעניש. אבל למה הקדוש ברוך הוא חיכה 60 שנה עד הסעודה של אחשוורוש? למה לחכות כל כך הרבה זמן כדי להעניש את עם ישראל? אז כאן התברר דבר מדהים. שאל הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, למה השתחוויתם לצלם? למה? אתם צריכים להשתחוות רק להשם. תראו חנניה, מישאל ועזריה לא השתחוו. למה אתם השתחוויתם? עם ישראל אמרו, יש לנו טענה גדולה. יש לנו טענה. מה? היה בפה של הפסל את הציץ. בציץ כתוב קודש להשם. קודש ליוד כבבקה. אנחנו לא השתחווינו לצלם. אנחנו השתחווינו ליוד כבבקה. השתחווינו לקדוש ברוך הוא, שנמצא בפה של הצלם. היה שם ציץ, ובציץ כתוב קודש להשם. מי לימד אתכם את הפטנט הזה? יעקב אבינו. יעקב אבינו, כשעשיו עבר לידו, ואז כתוב שיעקב השתחווה, והוא עובר לפניהם, כן? ויעקב משתחווה. משתחוויות? מה זה השתחוויות האלה? מה, אתה משתחווה לעשיו, המרכבה של התומעה? אתה משתחווה לעשיו? אבל לא. מה זה והוא עובר? אומרים חזל, והוא עובר, הקדוש ברוך הוא עבר בין עשיו לבין יעקב, ויעקב השתחווה לקדוש ברוך הוא. זה שעשיו חושב שהשתחווה לו, זה בשו, זה בעיה שלו. אני השתחוויתי לקדוש ברוך הוא, והוא עובר לפניהם, זה הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, למדנו פטנט, אנחנו משתחווים, אבל מתקברים לקדוש ברוך הוא, עובדה שהציץ שיהיו תקבבקה, היה נמצא בפסל, הפסל הגדול הזה. הנה עם ישראל יש להם תשובה, שלא צריך לחלוט אותם חס ושלום. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אבל כתוב בפסוק, ובאו פריצים וחיללו. הגמרא דורשת מה זה באו פריצים וחיללו, מכיוון שכלי בית המקדש יצאו מבית המקדש, איך שהם יצאו, התחללו, הם מחוללים, ולכן הם נקראים חספה בעלמה, הם נקראים כלום, זה כמו שום, אין שום קדושה, אין שום קדושה בכלים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אבל יש מאן דאמר אחד שאומר, שגם אחרי שהם יצאו, אחרי שהכלים יצאו מבית המקדש, הם לא התחללו, הם עדיין נשארים בקדושה שלהם. אז אמרו עם ישראל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא סוברים לפי המאן דאמר שאומר שהכלים התחללו, יצאו והתחללו. אנחנו הולכים לפי המאן דאמר שאפילו כשכלים בית המקדש יצאו מבית המקדש, עדיין נשארו בקדושתם, והציץ עדיין קדוש, והשתחוונו לציץ. זה הטענה של עם ישראל. טוב, אמר להם הקדוש ברוך הוא, יש לכם טענה טובה? אם אתם הולכים לפי המאן דאמר שהכלים לא התחללו, יש לכם באמת טענה טובה שהשתחוויתם לציץ, התכוונתם לקדוש ברוך הוא. טוב, בסדר. חיכה הקדוש ברוך הוא במשך 60 שנה. הגיעו למשתה של אחשוורוש. במשתה של אחשוורוש היה ויכוח בין המן לבין מרדכי באיזה כלים לשתות. מרדכי אמר שישתו כוס אחד יין, לא יותר מזה, רק כוס אחד יין. והמן רוצה שישתו הרבה יין כדי שיתקלקלו, ויש שם את כל הקלקולים. אז שישתו הרבה יין, שישתקרו. אז מה עשו? כתוב כרצון איש ואיש. איש זה מרדכי, ואיש זה המן. איך נעשה כרצון שניהם? מצא אחשוורוש פטנט ייחודי שאין כמוהו בעולם. הביא את הכלים של בית המקדש, ואמר שישתו עם ישראל בכלים של בית המקדש. למה? כיוון שכלי בית המקדש כתוב שהם מעט המחזיק את המרובה. אתה שם בכוס ארבע בקבוקי יין, זה לא נראה, זה בתוך הכוס, אבל זה מעט המחזיק את המרובה. אז גם שתו כוס אחד לפי המן, וגם זה מעט המחזיק את המרובה לפי, כוס אחד לפי מרדכי, וגם זה המחזיק את המרובה לפי המן. זאת אומרת, גם שתו הרבה וגם כוס אחד. ואם כן, הם השתמשו בכלי בית המקדש. בא אליהם הקדוש ברוך הוא ואומר להם, רבותיי, אתם משתמשים בכלי בית המקדש. זה כתוב, כל המועל בהקדש הוא חייב מיטה. כלי בית המקדש אתם חייבים מיטה. אמרו לו, לא, יש מאן דאמר שאומר שכלי בית המקדש, כיוון שיצאו מבית המקדש, הם התחללו, כיוון שהם מחוללים, אז זה כלי פשוט, אין בזה שום קדושה. אנחנו משתמשים בזה, אין בזה שום קדושה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם אתם אומרים שזה התחלל ואין בזה קדושה, אז גם הציץ התחלל ואתם חייבים כליה בגלל שהשתחוויתם לפסל. אם על הפסל אתם תגידו שמה שהציץ הוא קדוש, אז אם הוא נשאר בקדושתו, אז אתם פה נהנתם מכלי בית המקדש ואתם חייבים כליה. ואם תגידו שכלי בית המקדש התחללו, אז השתחוויתם לפסל בימי נבוכדנצר. הקדוש הוא בא עליהם במימה נפשך, בשביל זה הוא חיכה עד הסעודה. גם את זה תרשמו. ועוד שאלה שצריך לשאול על אחשוורוש. מדוע אחשוורוש עשה שתי משתאות? זה לא יאומן. אתה קורא את המגילה, אתה רואה שהוא עושה משתה של 180 יום. עשה משתה של 180 יום כדי להזמין את כל העולם כולו, שכולם יספיקו לבוא לראות את המשתה, לראות את ההדר ואת ההוד של המלך. אין בעיה. 180 יום. פלא ראשון, בתוך ה-180 יום האלה, המלך לא שותה יין. למה? מלך רגיל לשתות יין. תשתה יין, תשתה כמו כולם. אתה המלך, אתה יכול להשתכר. לא יקרה לך שום דבר. המלך לא משתכר. 180 יום. איך שנגמר 180 יום, ובמלות הימים האלה, עושה המלך אחשוורוש עוד משתה של 7 ימים. משתה של 7 ימים. במלות עשה משתה 7 ימים, חור, קרפס, ותחלת, וכל מה שהיה שם. מה זה המשתה השני? מה אתה עושה עוד איזה משתה של 7 ימים מיוחד לתושבי שושן? מה זה המשתה הזה? ושם במשתה הזה, ביום השביעי, הוא שותה יין. מה זה צריך להיות? איפה היית ב-180 יום? 180 יום לא שתית כלום. פתאום במשתה הקטנצ'יק הזה, של ה-7 ימים, שם הוא משתכר, מביא את ושתי, רוצה שמח שם, מה קרה פתאום? מתברר דבר מדהים. אחשוורוש הוא היה חכם קצת, לא הרבה, אבל חכם. אחשוורוש, יש לו אולי קצת איזה חור בראש, אבל הוא היה קצת, יכול להיות שיש לו איזה אח בראש, אבל הוא היה טיפה חכם. הוא עשה חשבון עם היועצים שלו. אמר להם, רבותיי, אנחנו לקראת סוף 70 שנה של עם ישראל. עם ישראל צריך לקבל עכשיו גאולה. ולפי מה שקראתי בפסוקים בתנך של היהודים, כתוב שמה שהולך להיות להם, והיו מלכים אומנייך, ושרותיהם מניקותייך, אפיים השתחוו לך, אפיים ארצה השתחוו לך, זה הולך להיות שמה, עם ישראל הולכים לקבל גאולה גדולה, וכל הגויים יהיו תחתיהם, כל הגויים יהיו מתחת, ולכן אחשוורוש אמר, אני לא עושה שום דבר, עד שיגמרו ה-70 שנה האלה. אם אחרי 70 שנה, אלוקים לא גאל את היהודים, אם כן, סימן שהיהודים לא יגאלו יותר לעולם, ואז אני יכול לשתות ולשמוח, והכל בסדר. הוא עשה חשבון. לפי החשבון שלו, שהיה בטעות גמורה, הוא הגיע למשתה שלו, בשנת 3 למולכו. בדיוק כשהוא הגיע למלכות, במשך שנתיים, התחילה שנת 3, המלך הזה עשה משתה. למה עשה משתה? נגמרו ה-70 שנה. הגיע חודש ניסן, ובניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. הגיע חודש ניסן, נגמר החשבון של ה-70 שנה, ולכן הוא עשה משתה של 180 יום, בשמחה גדולה, אני המלך, והיהודים לא ימלכו יותר. גמרנו, מבסוט, שמח, אין בעיה. הבעיה היא שפתאום עלה לו בראש מחשבה, אולי את ה-70 שנה לא סופרים מניסן לניסן, אולי את ה-70 שנה היהודים סופרים מתשרה לתשרה, כמו שהם סופרים את השנים של השמיטים והיובלות, אז אולי מתשרה לתשרה. אז מה הוא עשה? מניסן עד תשרה, 180 יום הוא עושה משתה, אבל הוא לא שמח במשתה הזה. למה? כי עדיין התאריך של תשרה עוד לא הגיע, הוא התחיל את המשתה בניסן, אבל עדיין תשרה עוד לא הגיע, ולכן הוא יושב ומצפה לחודש תשרה. ברגע שהגיע חודש תשרה, והוא ראה שגם לפי החשבון של ניסן, וגם לפי החשבון של תשרה, היהודים לא נגאלו, סימן שהם לא יגאלו יותר. ולכן הוא עשה משתה חדש של 7 ימים, ושם הוא השתקר. למה? כי זהו, היהודים לא יגאלו יותר. והוא טעה ב-11 שנה. טעות שלו הייתה ב-11 שנה, אבל לכן הוא עשה את המשתה השני, כדי לצאת את שתי החשבונות. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, נחתום את תוכניתנו הקצרצרה והנפלאה, בעוד דבר שתרשמו אותו, כדי שתדעו בעזרת השם לפורים עצמו. המן היה תמיד אומר לחשברוש, אדוני, יש פה עם, אתה צריך להשמיד אותו, זה עמלק, עמלק זה התפקיד שלו. והנה החשברוש היה מפחד, מפחד. ואיך הוא עשה? אמר, איך אני אתפטר מהמן? אמר, בוא נביא את כל אומות העולם. הביאו את כל אומות העולם. ואמר להם, תגידו רבותיי, המן הזה רוצה להשמיד את היהודים, מה אתם אומרים? כל הגויים פה אחד אמרו לו, אוי ואבוי, אל תיגע ביהודים, תעשה מה שאתה רוצה, אל תיגע בהם. מי נוגע בקרובו של הקדוש ברוך הוא ונמלט, עם קרובו הם קרואים, בנים אתם לשם לוקחם, לא לנגוע ביהודים. אחרי שהם דיברו, אמר להם המן, הורדתם את המים? יופי, עכשיו תורי. עלה ואמר להם, רבותיי, זה ששמעתם שאלוקים עשה שמות בפרעום, עשה שמות בכל מיני אומות בסנחריב, עשה שמות בפרעום, כל עבדם, כל מי שבא, הקדוש ברוך הוא. אבל כשהגיע נבוכדנצר, הקדוש ברוך הוא כבר נהיה חס ושלום זקן, הוא כבר לא יכול לעשות כלום. כתוב בפסוק, לא יבין ולא ישמע, הביא להם פסוקים שהקדוש ברוך הוא כביכול נהיה זקן, והוא לא יכול לעשות כלום. העובדה שנבוכדנצר החריב לו את ביתו, והוא לא עשה לו שום דבר, סימן שאותו אלוקים שאתם מדברים עליו, שהוא שומר את עם ישראל, ועם הילדים שלו, זה היה פעם, עכשיו זה נגמר, זהו, אלוקים חס ושלום, כבר נהיה זקן, הוא לא יכול לעשות כלום. ככה אמר המן, ימח שמו וזכרו, עפר לפיו, ככה הוא אמר לאומות העולם, וברגע אחד כולם הסכימו עם המן, לחלות את היהודים, כולם הסכימו אותו, והוא יצא שמח מהמסיבה הזאת, מהוועדה הזאת, הוא יצא בשמחה גדולה, ואז פתאום הוא רואה את מרדכי, מרדכי ראה את המן, ומיד מרדכי ראה ילדים שבאו מהתלמוד תורה, רץ לילדים, המן ראה שמרדכי רץ לילדים האלה, גם הוא רץ, עמד ליד מרדכי, מרדכי שואל את הילדים, מה למדתם היום? אחד אמר לו, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. הוא שאל את השני, הפסוק הראשון היה, לא עוצו עצה ותופר, זה היה הפסוק השני. הפסוק הראשון זה, אל תירא מפחד פתאום, משועת רשעים כי תבוא. השני אמר לו, הפסוק השני זה, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. והפסוק השלישי, הוא שאל את הילד השלישי, מה הפסוק אמר לו, ועד זקנה, ועד ציבה, אני הוא, אני אסבול ואמלט. ומרדכי שמח משלושת הפסוקים האלה, והתחיל לרקוד, והמן כל כך התרגז, מה אתה רוקד? תגיד לי מרדכי, מה אתה רוקד מהמילים של התינוקות האלה? אמר לו, הם אמרו לי, שאתה הולך למות, אתה הולך ליפול, אתה הולך להתרסק לחתיכות. איך למדת את זה? אמר לו, תקשיב, הילד הראשון אמר לי את הפסוק הראשון, אל תירא מפחד פתאום, אתם העמלקים באתם עלינו בשלושה מקומות, פעם ראשונה זה במדבר, פתאום באתם, אנחנו יוצאים מקריעת ים סוף, פתאום אתם באים, נלחמים איתנו, באתם באופן פתאומי. אמר לי הילד הראשון, אתה זוכר את עמלק הראשון שבא עלינו? אל תירא מפחד פתאום, ומשועת רשעים כי תבוא, אל תפחדו, שם חיסלנו אתכם, שמה קיבלתם את המכה שלכם. הפסוק הראשון מראה שבפעם הראשונה הצלחנו על עמלק. השני אמר לי את הפסוק השני. הוא אמר לי שאתם במדבר, העמלקים התחפשו לכנענים, וכשהם התחפשו לכנענים, הם באו להילחם עם עם ישראל. למה? הם רצו שעם ישראל לא ידע שזה העמלק. אז התחפשו. למה? כי עם ישראל התפלל, תן בידי את הכנענים, והשם לא ייתן את הכנעני, כי לא התפללתם נכון. אתם צריכים להגיד, תן בידי את העמלקים, אבל הם מחופשים, אי אפשר לדעת שזה עמלק. הם עשו עצות כדי שאנחנו, ואנחנו כשראינו אותם, במלחמה, במדבר, איך שראינו אותה הייתה כנענים, אמרנו, לא יודעים מזה, הכללות של עמלקים, הפרצוף, הבגדים של כנענים, לא ידענו, אמרנו, ריבונו של עולם, תן את העם הזה בידי, עם ישראל אמרו, תן את העם הזה בידי, לא חשוב מי הוא, לא יודעים מי הוא, תן אותו בידי, ואז ניצחנו, אמר לו, זה הפסוק השני, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל, שמה בפעם השנייה גם חיסלנו אתכם. עכשיו, בפעם השלישית, אתה מה דיברת בתוך הוועדה? אתה חושב שאנחנו לא יודעים מה שדיברת? אתה אמרת לכולם שהקדוש ברוך הוא זקן, הקדוש ברוך הוא לא יכול יותר, הקדוש ברוך הוא לא מסוגל יותר. אז הילד השלישי אמר לי את הפסוק השלישי ואמר לי, עד זקנה ועד שיבה, אני הוא, אני אסבול ועמלת. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסבול אותך. אני אסבול אותך, תגיד שאני זקן, תגיד מה שאתה רוצה, אני אסבול את זה עד הרגע האחרון. מהרגע האחרון אתה הולך למות, אני נותן לך לעשות עצות על עם ישראל, אבל אתה הולך למות, ולכן הוא שמח, שמחה גדולה, מרדכי, והמן התרגז ואמר, אני מתחיל להשמיד קודם את הילדים האלה, קודם את הילדים, אבל זה שלושת הפסוקים שיראו לו שהוא יכול להיות שמח. ככה אומר הגאון מבינה. אז אני מכירים, נחתום את תוכניתנו עם כמה דברים שתיקחו לכם לפורים. קודם כל, מעשה שהיה עם המלבים. המלבים היו תמיד הכמרים מתווכחים איתו, כל הכנסייה הייתה שונאת אותו, ויום אחד הכומר שלח לו משלוח מנות. במשלוח מנות, הוא עשה משלוח מנות כזה, ושם במשלוח מנות צייר לו ציור של חזיר. שם לו תמונה של חזיר, ובתוך המשלוח מנות. זה הגיע למלבים, המלבים אף פעם לא נשאר חייו, מיד גם הוא עשה עוגה, משלוח מנות, ושם את התמונה שלו, של עצמו, בזה, ושלח אליו. אמר לו הכומר, תגיד לי, אני שלחתי לך חזיר, מה אתה שולח את התמונה שלך? אמר לו, אצלנו היהודים יש כללים, מי ששולח לך את התמונה שלו, אתה שולח לו בחזרה את התמונה שלך, ולכן ככה עשיתי. דבר שני, אתם יודעים שסינואר, זה שיש לו סינר, הלך למגד את עתידות, ושאל אותה מתי הוא ימות, אמרה לה, תסתכלי בעתידות מתי הוא ימות, אמרה לו, אני רואה שאתה תמות בחג של היהודים, אמר לה, איזה חג, אני מכיר את כל החגים של היהודים, באיזה חג? אמרה לו, אני לא יודעת, אבל מתי שתמות, יהיה חג ליהודים, זה אני כן יודעת. אחר כך, אומרים שהמלך החשברוש, היה לו שתי חמות, איך יכול להיות? שהיו לו שתי חמות, כתוב בחמתו בערה בו, אם כן קוראים לחמותו בערה בו, בסוף המגילה כתוב, וחמת המלך שכחה, אז תחליט, קוראים לחמותו בערה בו, או קוראים לה שכחה, מה השם של האמיתים? מה התברר? אז יש התשובה לשאלה הזאת, נמצאת בתחילת המגילה, גם ושתי המלכה, עשתה משתי נשים, הנה, זה התשובה, ושתי המלכה הייתה עשויה משתי נשים, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, היא לא הייתה אישה אחת, היא הייתה משתי נשים, לכן המהר"ל כותב שהיה לה פיצול אישיות, פיצול אישיות, לכן היא נקראת ושתי, זה שניים, אז כיוון שוושתי זה היה שניים, עשתה משתי נשים, ולכן יש שתי חמות כמובן, וגם שתי נשים זה סימן שהייתה מאוד שמנה, וכשהמלך היה רב איתה, הוא היה אומר לה קודם כל, תורידי טון. עכשיו, יש דבר מדהים שקרה עם רבי יונתן אפשיץ. רבי יונתן אפשיץ היה ילד שובב כשהוא היה קטן, אבל אחר כך הוא נהיה אחד מגדולי ישראל. לכן, סתם ככה לדעת, אם יש ילדים שובבים, לא להתייאש מהם. הילדים האלה עשויים להיות גדולי עולם. לכן, לא להתייאש מילד שמשתולל. לקחת אותו בנחת, ובעזרת השם הוא יהיה אחד מגדולי ישראל. זה היה רבי יונתן. אז רבי יונתן אפשיץ, היה עושה כל הזמן הריקולצים ועניינים והכל. יום אחד הוא בא למטבח, הוא ראה שם איזה אבז צלוי, ראה את האבז, ככה צלוי יפה, לא התאפק עד ארוחת צהריים, לקח שוק אחד ואכל אותו. יושבים בשולחן, מגיע פתאום אבז, אבל עם רגל אחד, כולם מסתכלו על יונתן כמובן, יונתן, מה קרה לאבז? אומר, אבא, יש אבזים שנולדים עם רגל אחד, זה קורה בכל המקומות. טוב, בסדר, אבא לא רצה לעשות בלגן, הלכו אחר כך לאגם, טיילו באגם, ואז פתאום הם רואים אבז שגירד ברגל אחד את הגוף שלו, ועמד על רגל אחד. אמר לו, אבא, אתה רואה? יש אבזים כאלה, הנה, עובדה, עוד אחד נולד פה עם רגל אחד. אבא שלו לקח אבן, זרק על האבז, והאבז הזה פרח וברח. הוציא את הרגליים וברח. אמר לו, אתה רואה? יש לו שתי רגליים. אמר לו, אבא, למה על זה שבשולחן לא זרקת אבן? אולי אם היית זורק עליו אבן, גם הוא היה מוציא את הרגליים שלו. אז רבי יונתן הזה, שהיה שובב כשהוא היה קטן, יום אחד הוא בא הביתה בגיל 10, נכנס הביתה, לקח שתי מכסים של סירים, והתחיל משנכנס הדר, מרבים בשמחה, משנכנס הדר, אמא שלו אמרו לו, מה קרה? אמא, היום למדנו, משנכנס הדר, מרבים בשמחה, זה הזמן הכי יפה שלי, אני אוהב לשמוח. אבל אתה משגע אותי, אני לא יכולה לעשות כלום. אמא, זה מה למדנו, זה מה יהיה בבית, משנכנס הדר, מרבים, אמרה לו, חכה, חכה, אבו אבא, תראה מה יהיה לך. איך שהגיע אבא שלו, מיד, הוא לקח את המכסים, שם אותם מתחת למיטה. אמר לו, יונתן, בוא רגע, מה עשית היום? אמר לו, אבא, כתוב, משנכנס הדר, מרבים בשמחה, אז הייתי שמח. אז למה מתי שנכנסתי, פתאום הפסקת? אמר לו, כתוב, משנכנס אב, ממעטים בשמחה. גם זה כתוב. מאזינים יקרים ואהובים, אנחנו כל שבוע, בעזרת השם, נגיד כמה דברים על פורים, כדי שנשמח שמחה גדולה, כשיגיע החג הזה, יתלו לא רק את המן, אלא גם יתלו את סינואר, ויתלו את כל החבר'ה שם מסביב, שבעזרת השם אף אחד לא יישאר מהם, ובפורים, כמו שבפורים הייתה גאולה לעם ישראל, בפורים לשון הפרה, שמפר את כל עצתם של הגויים, ולכן כמו שהקדוש ברוך הוא הפר בפורים את עצתו של המן, ככה יפר הקדוש ברוך הוא את עצתם של כל שונאינו, שבעזרת השם נגיע לפורים, אבל עכשיו זה היה פורים קטן. אנחנו עכשיו הולכים לפורים הגדול, שם בעזרת השם הולכים לראות ישועות גדולות, ויהיה לעם ישראל רק שמחות בבריאות ובנחת ובשמחה, וכן יהיה רצון ולומר אמן, שבת, שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע. כל חי תמיד.